אז ערב טוב לך, אחי.
ערב טוב לך, חנן.
מה שלומך?
אני בסדר, אני ממש ממש בסדר.
אתה לא צריך לדבר כמו בחורה, אתה רק צריך לדבר בלשון נקבה.
מה זה אתה?
סליחה, את לא צריך לדבר כמו נקבה, אתה רק צריך לדבר בלשון נקבה.
אני נקבה, אני לא מבינה מה את רוצה ממני, אני נקבה, וככה אני מדברת.
אוקיי, טוב, אז יש לנו את רומי נוימרק, ויש את מכתב של ועד עיתונאיות הארץ, שכולל את כל העיתונאים, ויש עכשיו איזשהו טרנד כזה של מדברים בלשון נקבה, אז אני מקווה שתהיה לך תוכנית נעימה, ואנחנו נצא לדרך.
יאללה, בואי.
יאללה. הביטי, אני הייתי השבוע בהופעה של אביב גפן מארח את שלום חנוך במסגרת אירוע התרמה השנתי של עמותת אנוש. כן, זה היה מאוד מכובד, זה היה בהיכל התרבות, זה היה בטוב טעם, ואני רוצה להגיד לך ש...
מה זה אני רוצה להגיד לך?
סליחה, ואני רוצה להגיד לך שערב כזה, אני באמת לא זוכרת כמה נהניתי כמו שנהניתי לראות את אביב גפן.
מה את אומרת?
תשמעי, עולה אביב גפן על הבמה, ונותן נאמבר אחרי נאמבר. עכשיו, את יודעת, חלק מהשירים, זה שירים שגדלתי עליהן, פחות או יותר, אנחנו מבוגר ממני בשנה, אז אני לא יודע אם אני יכול להגיד, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את זה. אבל תקשיבי, הוא פשוט מוכשר, והוא נחמד, אבל אני לא יודעת אם אני בדיוק התחברתי לגבי השירים, אבל מאוד נהניתי, מאוד 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 נהניתי.
איזה יופי, איזה יופי.
מה, יש לך משהו להגיד על אביב גפן?
גם התרמה וגם שלום וגם אביב, זה מקסים. זה מקסים, אני נורא, אני מצטערת שלא הייתי שם.
הוזמנת.
הוזמנתי.
כן, בחרת שלא לבוא.
בחרתי. תראי, קודם כל, זה מצווה לתרום לאנוש, ואני עושה זאת בחפץ לב בכל פעם שמזדמן לי.
ספרי לנו על אותה פעם אחת שהזדמן לך.
קודם כל, זה היה יותר מפעם אחת בוודאות, אבל זה לא משנה מה היה. עכשיו אנחנו מדברות על אותו ערב התרמה האחרון, שבו באמת נבצר ממני להופיע. לא להופיע, כי לא הזמינו אותי להופיע, חבל שלא הזמינו אותי להופיע. אבל להגיע, ואת יודעת, אני חייבת להגיד שלא הרגשתי שפספסתי משהו, כי שלום חנוך, כבודו במקומו, ואני בהחלט אוהבת אותו, אוהבת את השירים שלו, אוהבת את המוזיקה שלו, אוהבת, חבבת מאוד את הבחור, אבל ראיתי אותו במספר הופעות, ולא הרגשתי צורך לראות אותו בעוד הופעה, ולגבי אביב גפן, מבחינתי, הוא משהו כזה של ה-90s. אהבתי אותו נורא, הייתי הולכת להופעות, היו לי את כל התקליטים שלו, הייתי שרה את כל השירים שלו, אבל זהו, זה כאילו, זה נגמר. אני שרתי את זה מאחורה. הטיפוס פחות נסבל בעיניי בימים אלה. המוזיקה שלו היא היסטורי. הוא בעצמו, הוא קצת סוס מת. אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים על ההופעה הזאת שהוא עשה ערב רוק וזה, אתה יודעת, הוא מזמין 20 אומנים כדי לסגור אצטדיון. לבד,
אבל
הוא
עדיין,
כבר...
אני חושבת שאת ממש מגזימה, כי בסופו של דבר מדובר באמן נחמד.
אומן נחמד. מה זה אומן נחמד? אומן נחמד הזה עכשיו?
שמעלה ונתן נאמבר.
עשה לך קצת חנדלך שם?
לא עשה לי שום חנדלך, ולא, זה בכלל לא, הוא בכלל לא הטיפוס שלי, אם כבר אנחנו מדברים. אבל אני גיליתי...
מי הטיפוס שלך?
אני גיליתי יותר... אני חושבת שיותר ירון ברובינסקי שהנחה את הערב.
הוא הטיפוס שלך.
כן, יותר מדבר אליי.
מה אתה אומר?
אז מה? לא, מה? אני צריכה להתבייש?
לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל נרשם. בסדר.
בכל אופן, אז ערב ההתרמה של עמותת אנור, שיהיה גם בשנה הבאה, אני מאוד נהניתי, והפסדת, פשוט הפסדת. כן. אין מילה אחרת.
תשמעי, אני לא הייתי, ולכן אני לא מרגישה בנוח לקטול את ההופעה שלא צפיתי בה. אבל
זה לא מנע ממך הרבה מאוד פעמים להעביר ביקורת.
ביקורת תמיד יש, והיא גם בדרך כלל במקום, וגם במקרה הזה, אביב גפן is not my cup of tea. Not my cup of tea, לא הולכת להופעות של אביב גפן עם שלום חנוך.
את מפסידה.
בסדר, אני מעדיפה להפסיד, להיות בבית מול הטלוויזיה, מאשר לצאת בערב, באמצע שבוע, ביום עבודה.
כל הזמן את מול הטלוויזיה.
לחטט את רגליי להיכל התרבות, לעמוד שם, לעלות לאולם, לחכות, לשמוע כל מיני אנשים מדברים בזכות אנוש וכל העניין הזה. לא יודע מה, אני אצא עכשיו נגד אנוש, חס וחלילה, זה ערב מבורך, רק שהוא מתאים לבני 60 פלוס, שכל היום נמנמו במיטתם.
לא כזה רחוקים משם, אתה יודע.
בסדר, שאני אהיה פנסיונרית, אני אשמח ללכת להופעות האלה, זה יהיה הדבר שאני אחכה לו כל היום. אבל אחרי יום עבודה שלם, באמת, מתחילתו, מצופו, נסיעות, אכלו, חזור, ילדים, פה, שם, ארוחות ערב. Not my cup of tea. Not my cup of tea. אוקיי, אז איך קוראים לך? תזכיר, חנניה? חננית?
קוראים לי חנן, ואני מדבר בלשון עקבה. למה את שואלת?
את חנן?
כן.
לא יודע, זה נורא מבלבל. אני, לא, ככה, אני דליה, ותקראי לי דליה.
אוקיי, נקרא לך דליה.
בסדר. עכשיו, את מכירה בוודאי תופעה שבה אנשים מתחתנים, עורכים אירוע חתונה, ובאירוע חתונה הם רוצים להגניב את הקהל, לעשות משהו טיפה שונה, טיפה יותר ככה, את יודעת, אפסקייל, להרשים את הקהל שלהם, ולכן הם מזמינים הופעה. הופעה, להקה, לזמרת, זמר.
מה, מתופפים כאלה שהולכים איתם, וכזאת הופעה אתה מתכוון?
לא, לא, לא. את, אני מבקשת.
סליחה, כזאת הופעה את מתכוונת?
מבקשת, דליה.
אז דליה, למה את מתכוונת? להופעה של מתופפים כאלה שנכנסים עם החתן והקלה?
לא, 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 לא. יש גם את זה כמובן, אבל אני מתכוונת לדברים קצת יותר מתקדמים. למשל, אביב גפן, שלום חנוך, צביקה פיק בשעתו, כשעוד היה רלוונטי, סטטיק ובנאל, הופעות כאלה.
הבנתי.
יש אומנים שמובנים. עכשיו, יש... זה כזה, זה את יודעת, זה יותר עמך, אייל גולן, כל המזרחים כמובן, כאילו כל הקאז'ואל האלה להזמין אותם. עברי לידר שנתבשרנו בזמנו שהוא לוקח 90 אלף שקל להופעה בחתונה. 90 אלף שקל בשביל שעברי לידר יבוא ויגיד, לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה.
מי אתם?
זה לשבת בבתי קפה.
מי אתם האנשים שמשלמים 90 אלף שקל להופעה של עברי לידר בחתונה שלכם? מי אתם?
כן, אז...
כן, בואי נתקדם חמודה.
אני מתקדמת. אני הרגע עשיתי לך בתי קפה. תכף אני אעשה לך גם את ליאונרדו יודע. היינו באלה שעושים חתונות.
כן, אנשים מתחתנים, עושים שמח, רוצים להביא איזשהו אומן בסדר גודל. תראו כמה כסף יש לי, וכדי שאנשים יחגגו וישמחו בחתונה.
נגעת פה בנקודה.
מה?
העניין הזה של תראו כמה כסף יש לי, העניין הזה של תשמעו, אני לארג' איתכם, אני שופך עליכם עשרות אלפי שקלים בשביל שאתם תהנו. עכשיו, תשמע, אם הייתי רוצה לראות הופעה של עברי לידר, אני לא יכולה להרשות לעצמי. אין לי 150 שקל ללכת לראות אותו באמפי שוני. מה הם חושבים לעצמם? למה אני צריכה לבוא באמצע השבוע, בסוף יום עבודה, להוציא ממיטב כספי מאות שקלים, שלא לומר אלפי שקלים, על חתונה? בוודאי שאתה מכניס כל מיני הוצאות נלוות של בייביסיטר, בגדים, עניינים וכולי. ולראות הופעה של עברי לידר, ועוד אני אמורה להיגנב מזה. כן, את באה להופעה, ונותנים לך פתאום את עברי לידר, את צריכה לעשות כאילו, אני לא מאמינה, עברי לידר, אני לא מאמינה. ככה את אמורה עכשיו להתנהג. עכשיו, פאקינג גזלתם את כספי בשביל להביא את אברי לידר. I don't want to see אברי לידר now.
תשמעי, אני לא יודעת, אני לא יודעת בכמה חתונות אברי לידר בא לעשות שמח. אני יכולה להבין אייל גולן בא לעשות שמח, אני יכולה להבין מרגול בא לעשות שמח, אבל אתה יודע, אתם מהזמרים, מה, אני אביא את חווה אלברשטיין, אני אביא את חווה אלברשטיין לחתונה, לחתונה שלי.
לא, כאילו, אז אתה יודע, אז יש את המגניבים באמת.
מי, מי, כן, מי.
שמזמינים נגיד את מרגול, החתונה האשכנזית שלהם, אתה מבין? הם כאילו אנשים, אין מזרחי אחד בחתונה לרפואה, באמת, אפילו אנשים כמוך, לא, אולי אתה, בגלל היחוס שלך, אבל באמת, חתונה שהיא כל אשכנזית, אנשים עם כסף, כסף אשכנזי, הכסף...
כסף היש הישן והטוב.
כסף הישן והטוב.
כן.
והם לא יזמינו חס וחלילה את עברי לידר, או איזה אשכנזי לחופה שלהם. הם בכלל, לחתונה שלהם, הם הולכים, אנחנו מביאים במזרחי, בהפוך, תעשה שמח, תרקיד פה את הרחבה וכו'.
ברור, ברור. אז מי, את מי הוא יביא? הוא יביא את חווה אלברשטיין שתעשה שמח?
שלא יביאו, שלא יביאו אף אחד. שלא, אני לא רוצה הופעה. אני לא רוצה מתופפים. אני רק רוצה ללכת הביתה. אני לא רוצה את החתונה הזאת בכלל. למה אנשים ממשיכים להתחתן? ואם הם מתחתנים, למה הם לא עושים את זה בקפריסין, בדלתיים סגורות? למה אני צריכה להיחשף לכל הדברים האלה? אנשים עושים טעויות ומזמינים אנשים לראות את הטעויות שלהם. אנשים כאילו אוהבים. Come on, give me a break. What is there to love? What's love got to do with it?
שואל אותנו אדיר ביטל כביר, האם כשאני יודע שהוזמנתי לחתונה שבה מופיע אומן, הצ'ק צריך להיות גדול יותר.
נכון. והתשובה היא כזאת, הקשב, אדיר.
כן, האדיר. כן.
אדיר. תראה, אני באופן אישי חושבת שאם אתה הולך לחתונה כזו, כי כנראה אתה חייב, אם היית יכול שלא, אני רוצה להאמין שלא היית הולך. אבל אתה כנראה חייב ללכת, ואני חושבת שלא רק שלא צריך לתת יותר כסף בחתונות כאלה, אפשר לתת פחות כסף בחתונות כאלה, ואני אסביר. אנשים שמתחתנים, כל הזמן יש להם ציפייה שיביאו להם ככה ויביאו להם ככה, אבל אנשים ששמים, שופכים את כספך, ואפילו באיזשהו מקום לשווא, לא מגיע להם שאתה תחסה להם. הם בחרו את האומן, לא אתה בחרת את האומן, הם בחרו עכשיו להוציא עוד 50-100 אלף שקל על אומן, לא אתה בחרת להוציא עוד 50 אלף שקל, ולכן אתה צריך לקחת את כל האירוע הזה בבחינת אירוע חינם. זה בכלל אירוע חינם. תחשוב שהזמינו אותך ליום, לערב של העבודה. אתה משלם? לא. אז אותו דבר זה חתונה, מביאים משהו קטן, לא יודעת, איזה צ'ק כזה של 180 שקל, ככה סמלי.
למזל.
למזל. וזהו, מספיק, לא צריך יותר.
את יודעת, ישבתי לי בבית ונכנסתי לאינטרנט ונתקלתי בתמונה של מירי מסיקה עם עורך הדין, ומירי מסיקה מציגה את הדרכון הפורטוגלי שלה. למירי מסיקה יש דרכון אירופאי.
מה את אומרת?
כן, והדבר הזה צד את עיניי. צדת עיניי, אני יודעת שמירי מסיקה, או בכל אופן שורשיה של מירי מסיקה, אינם נטועים באדמת אירופה. והרמתי גבה ואמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שמירי מסיקה היא אירופאית? ואז מסתבר שמירי מסיקה נקשה לאיזושהי עורכת דין, אני לא אעשה לה פרסומת פה, ואותה עורכת דין מתמחה בלהוציא דרכונים אירופאים, לילידי לוב, טוניס, אלג'יר, מרוקו ועוד כל מיני מדינות שלא ברור הקשר שלהן לאירופה.
כן.
אז מירי עכשיו היא אירופאית. אמור מהיום, מירי מסיקה היא אירופאית.
כן. טוב, קודם כל, באמת, אני ראיתי את המודעה הזאת ואני באמת שאלתי את עצמי, מה מביא את מירי מסיקה לפרסם עורכת דין ונוטריון טוטי אשבל? כאילו, באמת, מירי, את לא מתפרנסת מספיק. לא יודע, נראה לי לתחושתי שמירי מסיקה מתפרנסת יפה.
את יודעת, אולי מירי מסיקי חברה של תותי אשבל?
עכשיו, אם היא חברה של תותי אשבל, אני מפרגן.
יפה.
אם היא חברה של תותי אשבל ועשתה את זה חינם אין כסף, אני מפרגן. עכשיו, מירי, לפי מה שהבנתי, בשביל לקבל את הדרכון הפורטוגלי, היא הרי, אני לא יודע מה היא, טוניסאית, או לא יודע בדיוק מה, איפה היא.
כן, אתה יודע, בשבילכם הרי כולם מזרחיים. מה זה משנה מאיפה היא? הרי את לא באמת, זה לא באמת משנה לך אם היא טוניס, או מרוקו, או לוב, או... מבחינתך זה כולם שוורצה.
נכון, נכון, נכון. אנחנו, אני שהגעתי מגרמניה, אני לא באמת מתעניינת מאיפה מגיעים כל החבר'ס האלה. כבודם במקומם. אז מירי, היא עכשיו בשביל לקבל דרכון פורטוגלי, הייתה צריכה לעשות משהו, בכל זאת, אין לך שום קשר, חוץ מזה שאת חברה של תותי אשבל, עורך דין ונוטריון, אז היא כנראה עכשיו הולכת להוציא אלבום שלם בפורטוגזית.
באמת?
כן, כן. לכבוד, לא לכבוד, אבל כאילו לקהל, שמיועד לקהל בפורטוגל, ואולי במדינות אחרות.
איזה יופי, איזה יופי.
מזיל וכו'. אבל באמת, היא הולכת להוציא אלבום בפורטוגזית.
מירי, היא דוברת השפה הפורטוגזית?
לא, היא לא דוברת השפה הפורטוגזית. היא לא, אתה יודע,
היא פורטוגזית?
לא, היא לא שום דבר, היא לא שום דבר. עורכת הדין הזו, שהיא או חברה שלה או לא יודע מה, היא מסדרת דרכונים. אבל רגע, בוא נעזוב, אז הבנו את העניין הזה עם מירי. עכשיו אני רוצה לדעת, הרי יש עכשיו את כל הקטע הזה, עכשיו כבר כמה שנים, כל הטרנד הזה של אנשים להוציא דרכון אירופאי, או אמריקאי, או דרכון זר, וזה בעיקר דרכון אירופאי.
אבל הדבר הזה שהיה שמור לנחלת האשכנזים בלבד, שהם נפנפו בדרכון האירופאי שלהם, מי לגרמניה, מי לפולין וכו', פתאום יש שחקנים חדשים. מבינה? פתאום גם המרוקנה. גם הלובים, גם האלג'יראים, גם הטוניזאים, you name it, כן? ואפילו התימנים יכולים לקבל דרכון אירופאי דרך עורך דין ונוטריון תותי אשבל. אז אם חשבתם שכשהכל יקרוס פה, אתם תעלו על המטוס לאירופה ותיפטרו מאיתנו, אז יש לך טעות. כי אנחנו גם עם הדרכון האירופאי שלנו נעלה על המטוס ונמשיך להידבק אליכם, לא משנה לאן תלכו.
אפשר כבר לעבור לדבר בלשון זכר. אולי אפשר, אוקיי. בוא נחזור רגע ללשון זכר. שמע, אני חושב שהמחאה הזאת שעשינו פה עכשיו, שדיברנו כנקבה למשך איזה חצי שעה, אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה פורץ דרך, אני חושב שיש פה אמירה, אני חושב שידברו על זה עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן, ובצדק ידברו על זה.
נכון, 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 נכון. טוב, אז אנחנו נמשיך, אחי, הפעם בשמות האמיתיים ובבחירת השפה המגדרית הנכונה.
כן.
ואנחנו נמשיך. אוקיי. למה נמשיך,
אחי? אז אני רוצה להמשיך ככה. השבוע, או לפני שבוע, פורסמה רשימת 40 הצעירים המבטיחים של The Marker. שאם זכור לך,
כן.
באחד הפרקים הראשונים... וגם אני לא עשיתי שום עבודת תחקיר, אז אני לא זוכר איזה, אבל באחד הפרקים היחסית ראשונים שלנו בשנה שעברה, דיברנו על אותה רשימה.
נכון.
ומי שרוצה שילך אחורה ויקשיב, אנחנו נשים לינק בזה לפרק של הקודם.
בוא נתקדם.
ושוב, יש רשימה חדשה, אנשים חדשים, מבטיחים חדשים, ואני עברתי על הרשימה, התרשמתי.
על כולם.
על כולם, לא קראתי את כל הטקסטים לעומקם, אבל רפרפתי על התמונות של כולם, וקראתי, כן, שמות, גילאים וכו'. ומה ששמתי לב זה שרבים מהצעירים המבטיחים הללו, הם בכלל לא נראים צעירים. הם נקראים צעירים, בגילם הם אכן די צעירים, בטח יחסית אלינו, אבל הם לא נראים צעירים. יש שם, אתה יודע, אנשים בני 35, גיל צעיר לכל הדעות, שנראים בני, אם היו כותבים לאדם 48 או 50 אפילו, וואלה, לא בטוח שהייתי נופל מהכיסא. וזה מעלה את השאלה, האם הם ראויים בכלל התואר הזה של 40 הצעירים המבטיחים? זאת אומרת, יכול להיות שביולוגית, מבחינה קלנדרית, הם אכן נולדו לפני כך וכך שנים, מה שהופך אותם להיות צעירים בהגדרה, או צעירים מ-40 בוודאות. אבל דה פקטו מדובר באנשים מבוגרים, באנשים שהזקנה קפצה להם בגיל מאוד מוקדם, לכן הם מתנהגים כמו זקנים כל חייהם, זה נותן להם יתרון תחרותי על פני כולנו, שאנחנו ילדים שאתה יודע, תינוק שנשבע.
אני לא יודע, אני חושב שפשוט ההצלחה נורא מבגרת אותך, אתה מבין? אתה פשוט לא הצלחת אחי, אז נשארת עדיין ילד, אבל אנשים שנורא מצליחים, זה נורא מבגר אותם, כי הם נמצאים בצמתי החלטות, הם נמצאים בכל מיני זה, והם עושים תפקידים רציניים, תפקידים רציניים, אחי. ואתה יודע, אתה לרשימה, אתה למגזין הזה כבר לא תיכנס.
בסדר, בסדר, תכף
נדבר. מעל גיל 40, ואתה בטח לא מצליח.
זה הבנתי, תכף אנחנו נגיע לזה. אבל אני כן רוצה רק לסיים את הנקודה הזאת איתם, משום שבאמת מדובר בעיניי באנשים בדיוק הפוך ממה שאתה אומר, הם אנשים שהגיעו עם הזקנה, הזקנה היא שהקנתה להם את היתרון הזה שבגינו הם כביכול מצליחים, ולא להפך, זאת אומרת, זה לא שהם, יש אנשים מצליחים, אגב, רבים, אין צורך למנות אותם, שבכלל לא נראים זקנים, כן?
מי?
כל המפורסמים, מה זאת אומרת?
אביב גפן,
גורי אלפי, מירי מסיקה, מי שאתה רוצה,
גורי אלפי.
הם לא נראים יותר זקנים מגילה, הם נראים סבבה, נראים כמו בגיל שלהם. אלה, אני אומר לך, כתוב 35, נראים בני 50. יש שם משהו מעוות, יש שם משהו מוזר. אני חושב שיש לי רשימה אחרת שאפשר לעשות. רשימה שבאמת אני אוכל להשתלב בה בצורה טובה. וזה למשל רשימת המפוספסים מתחת ל-50. אנשים שטרם עלו להם 50, קריטריון שאני כבר עומד בו וי גדול, והם היו הבטחה או יכלו להיות משהו, יש בהם איזשהו פוטנציאל, אבל לא מימשו אותו.
אוקיי.
זהו, אני חושב שברשימה כזאת, לא יודע אם אני בטוח בפנים, כי בטח יש יותר מ-X אנשים שעומדים בקריטריון הזה, אבל
תפיסתית אתה בפנים, ואני חושב שאתה, אם יעשו מגזין של, אתה יודע, 50 האנשים שבני 43 עובדים ברעננה וגרים ביפו, אולי יש לך סיכוי טוב להיכנס למגזין הזה, המפוספסים, אוקיי?
גם מפוספסים, גם בני 43, גם גרים ביפו, גם עובדים ברעננה.
בדיוק.
וואו.
המפוספסים מסביר את זה. אולי לא צריך את כל ה...
לא, אני חושב שאתה יודע, מספיק עובדים ברעננה וגרים ביפו, אני מועמד, אבל בסדר, אתה...
גם אז, זה לא בטוח שאתה תיכנס. אני לא חסיד של מה אתה עשית. מה אני עשיתי? אני עשיתי מה שאני צריך לעשות.
בדיוק.
אני עדיין יכול להעביר עליך ביקורת.
הם יושבים להם שם, יושבים להם, לא יודע איפה הם יושבים להם. הם עומדים בעיתון, מתלבשים יפה יפה, מחכים שיבוא הצלם של דה מרקר, עומדים ככה, עושים, מחייכים למצלמה, ואני יושב פה ומעביר עליהם ביקורת בפנן, בחדר שנוטף בו גשם, ויש בו מכשיר הקלטה. אז מה? מה קרה? הם יותר טובים ממני בגלל זה? זה עושה אותם יותר טובים ממני?
כן, פשוט כן.